סעיף כ"ב, תיבה שאחז בה האור יכול לפרוס אור של גדי מצידה האחר שלא תשרף, ועושים מחיצה בכל הכלים להפסיק בין הדליקה. אפילו כלי חרס חדשים מלאים מים שוודאי יתבקעו כשתגיע להם הדליקה, נגרם כיבוי מותר במקום פסידה. תיבה שיש בה אש יכול לפרוס אור של גדי לך, והיין בסימן שנחת לעניין מוקצה של דעת השולחן אור, שם אורות יבישים אינם מוקצה גם אם הם של אומן, והרמ"א כתב שם שיש אומרים שדווקא אורות של בהמה גסה מותרים בטלטול, אבל אורות של בהמה דקה אסורים בטלטול, אלא אם כן חשב מבעוד יום לשבת עליהם. וביאר שם המשנה ברורה בדעת השולחן ערוך שאורות יבישים ראויים לשבת עליהם, וכתב שם שהעיקר כדעת השולחן ערוך שאורות יבישים מותרים בטלטול בין מעובדים ובין אינם מעובדים. אבל כאן זה אור לך. אך לפי, עושים המשבור שלפי המבואר לאל בסעיף ב' בדעה ראשונה שטלטול מוקצה מותר במקום פסיידה, את אשפיר בפשיטות שגם, לא צריך לומר שזה לא מוקצה, שגם אם זה מוקצה אז התירו. ועושים מחיצה בכל הכלים להפסיק בין הדליקה, אפילו כלי חרס חדשים מלאים מים שוודאי יתבקעו כשתגיע להם הדליקה, תגרם כיבוי מותר במקום פסידה. לאו דווקא כיבוי שהוא מלאכה שנה צריכה לגופה, ואפילו בכל המלאכות הדין הוא כך. ו מה שלא חשו כאן שמה הוא יחבא ממש, שמחמת החשש הזה לא יתירו להציל אל המזון שלוש סעודות, כתב אספס אמש שמאחר שמשנה מדרך הכיבוי בחול והשינוי הוא בגוף פעולת הכיבוי, אין לחוש שמה יחבא. וגרם כיבוי שלא במקום הפסד, כתב המשנה ברורה בתקוף י' שמותר, לכן התיר הרמ"א להעמיד ביום טוב נר דולה כדי לחבותו במקום שרוח יכולה לנשב בו ולחבותו. ועושים בשאר הציון שם שכן היא דעת הרבה פוסקים, ואף שהרמ"א כתב שלא הותר גרם כיבוי אלא במקום הפסד, אין לכך מקור והוא דעת יחיד. לכן כתב בשאר הציון שעל כל פנים ביום טוב יש להקל בזה אפילו שלא במקום הפסד. ולעניין גם כיבוי והעברה בשינוי זמן ההדלקה או הכיבוי על ידי שעון שבת, כבר התבהרו הדברים בסימן ריש עין זין. אם כן, התבהר שגרם כיבוי, גרם כיבוי מותר בשבת במקום פסידה. סעיף כ"ג, תלית שאחז בה האור פושטה ומתכסבה ואינו חושש אם תכבה. ויש מי שאומר שצריך שלא יתכוון לכך. תלית שאחז בה האור פושטה, שלא תהיה מקופלת, שלא יחוז על ידי זה האור בחולה, והוא לא חושש אם תכבה. ויש מי שאומר שצריך שלא יתכוון לכך, הוא מדברי הטור. ועיין בתז שבאר שרוצה לומר שלא יתכוון בפעולתו לחבות מה שהודלק כבר, אלא שלא תדלק יותר. ואם הראה שעל ידי זה נכבה האור לגמרי, אינו חושש, כיוון שהוא לא נתכוון לזה. ולדין המשמע מדברי האחרונים שתפסינן שגם בנתכוון לזה מותר, אלא שיזהר שלא ירוץ ויקפוץ וינענע עצמו ענה וענה כדי שיכבה, או שינענע את הטלית כדי שיכבה. דכל זה לא עושה מעשה כיבוי ממש, ולאו גרם כיבוי הוא, ולא יעשה כן בישראל, אלא מתכסה בהטלית כדרכה. וכן ספר תורה שחז באור, פושטה וקורא בה, ואם כפתה כפתה כמבואר בגמרה. ומותר לקרוא לעינו יהודי ויחבא אותה, כמו שהתבאר לאל. אומר הרמו, מותר לכפות קערה על הנר שלא תאחוז בקורה. קערה על הנר התבאר בסימן ריש עין זין, שדווקא קערה של חרס מותר לכפות על הנר, אבל של מתכת אסור, כי המחמם אותה חייב משום מבעיר, אלא אם כן יש חשש שעל ידי הדלקה יבוא לידי סכנת נפשות, שאז מותר בכל אופן. עוד התבהר שם שגם באופן שאין חשש סכנה, יש להניח מעט אוויר בין הכלי לענר, שאם לא כן יכבה הנר. ונתבהר שם עוד לאל בריש עין זין, האופן שחימום, שהשיעור שחימום, כתב החזון איש, של מתכת אסור, שאף שאינו חייב שתעשה גחלת, על כל פנים אסור מדרבנן כבר משעה שהתחממה המתכת בשיעור שהיה צולדת בו, ויתכן שהוא גדר של חצי שיעור. אמנם לעניין נתינת גדרה רקנית על גבי קירה בשבת כדי להניח את התבשיל על גבה, כמבואר בריש נון ג', לא הזכיר המשנה ברורה שאין לעשות כן בגדרה של מתכת. ובהר הרב אליושיב את דעת המשנה ברורה, שדווקא בכפיית קערה על נר יש לחוש שמה תתאדם המתכת, כיוון שהשלהבת גדולה וסמוכה לדופן הקערה, מה שאין כן בגדרה ריקנית המונחת על גבי הקירה, ששולי הגדרה רחוקים קצת מהגחלים. אף אם תתחמם המתכת בשיעור של יד סולדת, מכל מקום אין לחוש שמה תתאדם בכך. לפי זה מתבהר מדברי המשנה ברורה שלא כדעת החזון איש, שאסר גם כשאין המתכת מתאדמת. וכן כתב הרב מוישה שמותר להניח פת העשוי ממתכת על גבי האש, באופן שלא תתלבן המתכת גם אם תעמוד שם כל היום. וכן כתב רב שלם זלמן, וכן כתב שבט הלוי. אז מותר לכפות קערה על הנר שלא תאחוז בקורה באופנים האלה. סעיף חוף ד', יש אומרים שאין יכול ליתן עליו משקים כדי שיחבא כשיגיע להם, ויש אומרים שמותר לעשות כן בשאר משקים חוץ מן המים משום כיבוס, ויש מתירים אפילו במים ודברי סברה שנית נראים. יש אומרים שאין יכול ליתן עליהם משקים, שדווקא להפסיק בכלים מלאים מותר בסעיף חובד שאין המים ואין, אבל לאחר שהמים בעין הוא מקרב להכיבוי על ידי זה ואסור. ומה שמתחמים המים מחמת האש, כתב העול לציון, שאין לחוש לכך שגורם לבישולן, שהרי אין לו צורך בחימום המים, ונחשב כדבר הדבר כמלאכה שאינה צריכה לגופה, וכן דעת רב ניסים שאין לחוש בנתינת המים משום בישול, כיוון שהוא פסיק רי שדלוי ניחלי, שמותר. אז יש אומרים שמותר לעשות כן בשאר משקים חוץ מן המים, סביר לו שזה לא חמור מגרם כיבוי באלמה שמותר. אמנם לעניין כלי שנותנים תחת הנר לקבל את הניצוצות שנתזים ממנו, כתב השולחן ערוך לאל בריש סמכי שאסור לתת מים לתוך הכלי, ואפילו מבעוד יום, משבכך מקרב את זמן כיבוי הניצוצות. ולזלף מים כלפי מעלה ממש, כדי שיחבו את הדלקה בירדתם למטה לאותו מקום, כתב רב שלמה זלמן שמותר במקום הפסד, משום שאינו נחשב מכבה ממש, ודומה הוא לזורק אבן כלפי מעלה והרגה אדם בירידתה, באופן שכלל לא התקדמה לשום כיוון מכוחו, שאינו חייב משום רציחה. רק מותר לעשות כמשאר המשקים חוץ מן המים משום כיבוס, דקיים עלן שריית הבגד זהו כיבוסו. ויש מתירים אפילו במים שהם סוברים שלא שייך זה אלא במקום שיש תינוף או דם, אבל לא בתלית נקייה. ודברי סברה זו נראים עין לאל בסימן שין ב' מה שכתוב שם, שגם מדברי השולחן אורוך משמע כדעת הסוברים שבבגד שאינו מלוכלך אין אומרים שריאתו זהו כיבוסו. מכל מקום, כמה אחרונים הוכיחו מדברי השולחן אורוך כאן שדעתו כדעת האוסרים שריאת בגד אפילו מנו מלוכלך. ולהלכה כתב שם שדעת הגויין והליורבה שמותר לשרות בגד שאינו מלוכלך אם אינו מתכוון לכיבוס. ומכל מקום, כיוון שיש כמה ראשונים שמחמירים בזה, בוודאי יש להחמיר באיסור תורה. ונתינת מים על בגד נקי בדרך לכלוך, כגון לנגב בו את הידיים, כתב לאל בסימן שין ב' שמותרת, ואין אומרים באופן זה שריאתו זהו כיבוסו. לכן דעת רב שלמה זלמן שאם הבגד נקי יש להקל לצורך הצלה לתת עליו מים דרך לכלוך, כגון שנוטל ידיו על הבגד. ונתינת מים מרובים על הבגד, כתב השולחן אורך שם, שאסורה בכל אופן גזרה שמה ישחות, אך אם הוא בגד שאין מקפיד להניחו כמה זמן עם המים, כתב משליבורי שאין גוזרים בו שמה ישחות. סעיף חוף ה' אינו יהודי שבא לחבות אין צריך למחות בידו, אבל קטן שבא לחבות צריך למחות בידו. אינו יהודי שבא לחבות אין צריך למחות, דאינו יהודי עדי תדנף שכעביד, ואפילו יודע שנוח לו לישראל, הוא להנעת עצמו מתכוון שיודע שלא יפסיד. אבל בסימן ריש אין ווב בהדלקת נר כשהדליק בשביל ישראל, שגוף הישראל נהנה ממנו, לא אמרין על עדי תדנף שכעביד, ואסור להשתמש לאורה. אז אם הוא בא לחבות, אפילו הוא עבדו המוזכר לו לזמן, גם כן אמרינן עדי תדנפשה כעביד. ודווקא בעבד, אבל נוכרי קטן שמתחנך בביתו של ישראל, צידד רב שלמה זלמן שאסור להניחו לחבות, שהרי עושה על דעת הישראל ונחשב כשלוחו. אז הגוי אין צריך למחות בידו, אבל אסור לזרזו שיחבא, אף שבא מתחילה מעצמו לזה. אבל קטן שבא לחבות צריך למחות בידו, אפילו קטן שלא הגיע לחינוך צריך למחות, דקטן אין לו שיקול הדעת לעשות עדי תדנף ש... ועושה לדעת אביו, שיודע שכיבוי זה נוח לאביו ועושה בשבילו, ואסור למצווה על שביטתו. אמנם תינוק שאיננו בכלל בר הבנה, כתוב בסימן שימים ג' שאין אביו מצווה למונעו מלחלל שבת, אפילו באיסור של תורה, כיוון שאין התינוק מבין כלל מדוע אביו מונעו מכך. ועיין במוגן אברום שכתב בשם הרן, שאפילו למען שדאמר שמלאכה שנצחה לגופה דרבונון, גם כן צריך למחות בידו, ואין בפרמי גודלים מה שכתב בזה. עיין בבית יוסף, שאפילו אם בא לחבות ליקה שבבית אחרים, גם כן צריך למחות בידו, כיוון שעושה בשביל גדול. וקטן שעושה מלאכה לצורך גדול, התבהר לאל בשנחופי שאסור ליהנות ממנה אפילו בדיעבד, וצריך להמתין במוצאי שבס עד בכדי שיעשו. ובשער הציון הוסיף שבדלקת אביו מחויב אביו מהתורה למחות בידו, כיוון שהוא עושה לדעתו, כדי שלא יעבור על מה שכתוב לא תעשה ובנך וביתך. ובדלקת אחרים מחויב האחר על כל פנים מדרבונון למחות. אמנם בבוראלו חברי סמך ווב צידד שמה קטן העושה על דעת אביו אינו אסור אלא מדברי סופרים, כיוון שאין האב מצווה על כך, מצווהו על כך בפירוש. וחסם סופר סבר שהוא מדאורייתא וכן האחי עזר. לעומת זאת בית אפרים כתב שזה רק דרבונון, ויועיין בשבט הלוי שליקט את דעות הפוסקים בזה. ולגבי שאר איסורים דרבנן כתב המשנה ברורה בשין מ"ג שחייב האב להפריש את הקטן מעשייתם, כשם שחייב לחנכו בכל המצוות דרבונון. ומכל מקום יש חילוק בין איסור דאורייתא לאיסור דרבונון, שבאיסור דרבונון אם לא יפריש האב את בנו אין בית דין מוחים בידו, אבל באיסור דאורייתא בית דין מוחים בידו להפריש את בנו. אמנם לגבי חפץ שנבד בשוס הרבים כתב משנה ברורה בסימן שס"ב שאם התינוק מכיר את בעל האבידה ומביא אותה אליו, חייב כל אדם למחות בתינוק שלא יטלטל ברשות הרבים. ושם התבררו גדרי המחאה